ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קודם כל אדם חייב להלל את הקדוש ברוך הוא ברבים, הזדמנות להודות לקדוש ברוך הוא ברבים שאנחנו, אני מתכוון על עצמי, כל אחד גם יכול להודות על עצמו, שזוכים שחלפה שנה ואנחנו חיים וקיימים. פירושו של דבר שנכתבנו בשנה שעברה לחיים ולשלום. תודה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מקווים שנוכל הלאה להודות ולהלל. בחובות הלבבות, כמעט בתחילת הספר, בפתיחה לשער הבחינה, הוא שואל שאלה, שאלה שוודאי מציקה להרבה אנשים, לפחות לאנשים שחושבים. אנחנו אומרים באשרי יושבי ביתך שלוש פעמים ביום, טוב השם לכל. הקדוש ברוך הוא טוב לכולם, טוב השם לכל. עולם חסד יבנה, הכל זה כדי להיטיב, להיטיב. אם כן, הוא שואל, מדוע רוב בני האדם מרגישים אחרת? כמעט כולם, לכולם יש טענות, כולם מתעוננים. האחד לא בריא, לפעמים הוא לא בריא, הוא סובל באמת הרבה. קודם כל, עצם הסבל, יש לו תלונות, למה זה כך? שנית, אם הוא אדם שאכפת לו העולם הרוחני, הוא גם מתלונן על כך שהזמן שלו מתבזבז. במקום לעסוק בדברים שיש בהם תועלת, הוא עוסק בעל כורחו, הולך לקופת חולים וכדומה. יש אדם שמתלונן שאשתו יש לה בעיות, או אחד מילדיו, או אין לו פרנסה כמו שצריך, או שפיתרו את אשתו מן העבודה, וכו' וכו'. יש אנשים שמשקיעים בלימודים, אפילו בלימודי קודש, ולא מרגישים שיש פירות. אחד לא זוכר, אחד לא מבין, וכו' וכו'. מתלוננים ומתלוננים. והוא שואל, איך זה יכול להיות? הרי טוב השם לכל. למה לא מרגישים את זה? שהשם הוא טוב לכולם, שהעולם הוא עולם שצריך להרגיש בו טוב. והוא עונה כמה תשובות, לא נתעסק בהן, אבל אנחנו ננסה לבחון את הדבר מזווית שהיא בעצם יסוד החיים שלנו, יסוד התורה כולה. כמובן שאי אפשר בזמן קצר למצות את הדברים, אבל לפחות ניגע בנושא. הרמב״ם פה, כפי שיש כאן בצילום, כותב כך בהלכה ב', אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל. אל יעבור במחשבתך. מה? שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן. אומרים את זה טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל. אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירובעם. פה כבר דנים, אין הכוונה שהוא יהיה כמשה רבינו בכל הדברים, אבל צדיק כמשה רבינו, הוא עושה את מה שצריך, או רשע כירובעם, או חכם או שחל, או רחמן או אכזרי. אדם יכול להחליט אם הוא רחמן או שהוא אכזרי, או כלאי או שואה, קמצן, פזרן, וכן שר כל הדעות. יש לאדם בחירה, והוא יכול להחליט, אפילו לגבי המידות, שאר הדעות, הרמב״ם קורא למידות דעות, הוא יכול להחליט אם להיות בעל מידות טובות או לא, כעסן או רגזן או אכזר, כל הדברים, ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הצדדים, לא הטבע שלו ולא גזירת מלך של הקדוש ברוך הוא, אין אף אחד שמושך אותו, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. האדם הוא המחליט מה שהוא יהיה, חכם או שחל, רחמן או אכזרי, או כלאי או שואה, צדיק או רשע. זה הדבר הראשון. ואומר הרמב״ם בהמשך בהלכה ג', בעיקר זה הוא עיקר, בעיקר זה עיקר גדול הוא, זה יסוד כל התורה כולה, והוא עמוד התורה והמצווה. זה הכל, שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, מונח לפניך, ובחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו עצה טובה, הרמב״ם לא מעתיק את סוף הפסוק, הבחירה בידך, אתה יכול לבחור טוב או רע, מוות או חיים. ועוד פסוק, וכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, כלומר שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני אדם עושה, בין טובים ובין רעים. אדם יכול לבחור לעצמו מה שהוא רוצה, יעשה טוב או יעשה רע, זו הבחירה שלו. ומפני זה העניין נאמר, מביא ראיה מן המקרא, מי ייתן והיה לבבם זה להם. התורה מספרת לנו אחרי מעמד הר סיני, שעם ישראל באו למשה ואמרו לו, ואתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, קרב אתה ושמע ואת תדבר אלינו. מבקשים אותו שהם רוצים שהוא יהיה המוסר להם, והם לא יכולים לשמוע את הקדוש ברוך הוא בעצמו. משה רבנו התלבט ממה זה נובע, כפי שחזל אומרים לנו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כפי שהרמב״ם פה מעתיק את הפסוק, את חלקו, היטיבו אשר דיברו. מה שהם אמרו זה דבר נפלא. למה? כי זה נובע מיראת שמיים. יש להם יראת שמיים עצומה, הם לא יכולים לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, לא יכולים, מרגישים שהם מתבטלים לגמרי, ולכן זה טוב. ואז הוא ממשיך את החלק הזה שמביא הרמב״ם, מי ייתן והיה לבבם זה להם. מה הפירוש מי ייתן? מי ייתן והיה לבבם זה להם, ליראה אותי לשמור את כל מצוותיי כל הימים, כך נאמר בפסוק. מה הפירוש מי ייתן? אומר הרמב״ם, הפסוק הזה בא לומר לי שהקדוש ברוך הוא פה מוסר מיד בזמן מעמד הר סיני, מוסר לעם ישראל, אומר למשה רבינו, הוא מוסר לנו את זה, שזה תלוי בכם, הלוואי שזה כך יהיה, מי ייתן והיה לבבם זה להם, הלוואי שהם ימשיכו בדרך הזאת, כלומר שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רע, אלא ליבם מסור להם, הברירה בידם. פה נאמר שאדם צריך לדעת, ברור, הבחירה תלויה רק בך, אדם לא יכול לברוח מלקיחת אחריות, הכל תלוי בך, יראת שמיים, הלוואי שכך יהיה. והרמב״ם ממשיך ואומר בהלכה ד', הוא מוכיח שזה דבר פשוט, לא צריכים בשביל זה פסוקים. אילו היה אל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, אם באמת הייתה גזרה, הקדוש ברוך הוא היה מחליט מי יהיה צדיק ומי רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים, או למדע מן המדעות, או לדעה מן הדעות, או למעשה מן המעשים, אם נאמר שהתכונות נפש של האדם הן מושכות אותו, ובאמת זו בעיה, אדם יש לו תכונות נפש, אחד נולד עצלן, מיוחד מיוחד במינו, מלך העצלנים, איך הוא יכול להיות משהו? הוא עצלן גדול. יש אדם שהוא נולד זריז מאוד, יש אדם שהוא רגזן שהוא לא יכול להתגבר על עצמו, וכן הלאה. אומר, אם נאמר שיש דבר כזה שמושך את האדם בעיקר תולדתו, אם כן, כמו שבודים מליבם הטיפשים עוברי שמיים, יש כאלו שאומרים את זה, אומר, אם כן, איך היה מצווה לנו על ידי נביאים כל התורה בטלה? מה הוא מצווה לנו ואומר, עשה כך ואל תעשה כך, היטיבו דרככם ואל תלכו אחרי רשכם, והוא מתחילת בריאתו כבר נגזר עליו. אם אתה אומר שנגזר עליו אם יהיה צדיק או רשע, מה שייך לצוות אותו? אם נגזר שיהיה צדיק, הוא יהיה צדיק. או אם נאמר שתולדתו תמשוך אותו לדבר שאפשר לזוז ממנו, שהתכונות נפש שלו מושכות אותו, שהוא לא יכול להתגבר על כך, אם כן, מה שייך לצוות כך או כך? ומה מקום היה לכל התורה כולה? ובאיזה דין ובאיזה משפט נפרע מן הרשע ומשלם שכר לצדיק? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? הרי כל התורה בטלה ומבוטלת חלילה אם זה כך. אם אדם אין לו בחירה אלא התכונות נפש שלו הם הקובעות לו, או שנגזר עליו גזרה מן השמיים שהוא יהיה כך וכך, אם כן מה שייך לשפוט אותו שהוא עשה רע או עשה טוב? הרי זה לא תלוי בו, אלא ברור בלי ספק, חוץ מן הפסוקים שהוא מביא, הוא גם אחר כך חוזר על זה, זה לא רק פסוקים, זה דבר ברור ופשוט שאדם יש לו בחירה. אדם יכול להחליט להיות כך או להיות כך. ואז הוא שואל, ואל תטמע ותאמר, איך זה יכול להיות? הרי אין עוד מלבדו, חוץ מן הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר בעולם. אם כן, איך יהיה אדם עושה כל מה שיחפוץ, ויהיו מעשיו מסורים לו? וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו? איך זה יכול להיות? אדם יחליט, אנחנו מדברים על אדם שמחליט ביחס לעצמו, לא ביחס לאחרים. אדם מחליט, נאמר, איזושהי החלטה, הוא מחליט לאכול חזיר. מה זאת אומרת? יש לו ברירה לאכול או לא לאכול, הרי הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם. אין עוד מלבדו, יש השגחה פרטית על כל דבר שבעולם. אם כן, איך זה יכול להיות? וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ובלא חפצו? והכתוב אומר, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ. עונה הרמב"ם, זה לא שאלה, שהכל בחפצו יעשה, ואף על פי שמעשינו מסורים לנו, זו לא סתירה, מעשינו מסורים לנו, יש לנו בחירה, ואף על פי כן הכל תלוי בו. כיצד? התשובה היא פשוטה, כשם שחפץ היוצר להיות האש והרוח עולים למעלה והמים והארץ יורדים למטה והגגל סובב בעיגול, וכן שאר בריאות העולם להיות כמין הגם שחפץ בו, כל בריאה, בין אם זה בעלי חיים ובין אם זה דברים אחרים, כל אחד יש לו את הטבע שלו, כי כך רצה הקדוש ברוך הוא, כי כך הוא חפץ, ככה חפץ להיות האדם, רשותו בידו וכל המעשה מסורים לו. כמו כן הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא רוצה שערי יטרוף, והוא רוצה שאדם תהיה לו בחירה, זה רצונו, ודאי שאי אפשר לעשות דבר נגד רצונו, אבל זה רצונו שאדם יחליט מה לעשות. ולא יהיה עולם, ולא יהיה לו לאדם לא כופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו ודעתו שנתן לו הקל עושה כל מה שאדם יכול לעשות. זה הקדוש ברוך הוא החליט, שאדם יחליט מה לעשות. צריכים להסביר קצת יותר, הרי בעצם כשאנחנו אומרים שאין חוץ מן הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, הכוונה היא שאין שום כוח אחר. זה בעצם בשולחן ערוך זה אפילו כתוב, מה לכוון במילה אלוקים או אלוקינו, שהוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, אין כוחות חוץ ממנו. אם אדם מזיז את היד, מה זאת אומרת? אין כוח חוץ מן הקדוש ברוך הוא, הוא מזיז, כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יזיז את היד עכשיו. אם כן, מה הפירוש? שהוא בוחר והוא מחליט אם לעשות כך או לעשות כך. הוא מחליט עכשיו אם להקות את החבר שלו או לא. ביחס לעצמו, יש לו בחירה. או לומר, הוא מחליט אם להרוג איזה בעל חיים או לא. איך זה יכול להיות? התשובה היא, הבחירה היא בידו. הביצוע, הקדוש ברוך הוא מבצע, אבל בכפוף למה שהוא החליט. זאת אומרת, זה דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא החליט, כך הוא קבע, שהאדם יחליט מה לעשות, והקדוש ברוך הוא יבצע את מה שהאדם רוצה. לפעמים הוא לא מסכים לבצע את רצונו, לא כל מה שאדם רוצה מתבצע, אבל בדרך כלל אם הוא בוחר, כלומר אדם בחר לאכול מאכל אסור, אבל איך הוא יכול לקחת אותו ולהרים אותו, ואיך הוא יבלע אותו, ואיך זה יתעכל אצלו, כל זה הקדוש ברוך הוא עושה את כל הדברים האלו, אבל הוא עכשיו נותן לו כוח להושיט את היד ולקחת את זה ולהכניס את זה לפה ולבלוע את זה, כי הקדוש ברוך הוא עושה את מה שאדם בוחר. הוא בחר ברע כך, הוא בחר בטוב זה כך. ולכן כיוון שיש לו בחירה, לפיכך דנים אותו לפי מעשיו. אם עשה טובה מטיבים לו, ואם עשה רעה מרעים לו. ושהנביא אומר, מידכם הייתה זאת לכם, גם הם הבחרו בדרכם. ובעניין זה אמר שלמה, שמח בחור בילדותיך וכו', ודע כי על כל אלה יביאך אלוקים במשפט. כלומר, קודם כל, דע שיש בידך כוח לעשות. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. פונה לבחור, אתה שמח בחור בילדותיך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל דע שעל, כי על כל אלה יביאך אלוקים במשפט. אתה עתיד לתן דין וחשבון על הדבר. ולמה? כי אתה בחרת בזה. זהו היסוד של הבחירה, וכפי שרמב"ם אמר, עיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. וגם בסוף הפרק הוא אומר, וזה העיקר שכל דברי הנבואה תלויים בו. זה הבחירה של האדם. והרמב"ם מוסיף עוד משהו בהלכה ב', והרמב"ם כותב כך, הוא שירמיהו אומר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ירמיהו הנביא מקונן, איכה? מקונן, מקונן על החורבן. איכה ישבה בדד העיר רבת ים, הייתה כאלמנה. איך זה קרה? איך זה? איך הקדוש ברוך הוא בכלל נותן שיהיו דברים כאלה? איזה חורבן, איזה הרס, הרוגים ורעב וילדים, מה לא? מה שהיה שם, גם בנביא עצמו כתוב, ובחזל מתארים לנו מה שהיה בזמן החורבן, שואה ממש. וחוץ מזה, לא חוץ מזה, זה בעצם מבחינת השורש, זה העיקר, בית המקדש נשרף. אין מקדש, אין שכינה. והוא מקונן ומקונן. בסוף פרק שלישי, כותב, אומר לנו הנביא, וזה אלה הפסוקים שהרמב"ם מביא פה, מי זה אמר ותהי? השם לא ציווה? בעצם זה, ועוד פסוק, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. בעצם אפשר להבין את הפסוק, תרתי משמע. מי זה אמר ותהי? השם לא ציווה? וכי יכול להיות שנעשה דבר כזה בלי שהשם ציווה? מה, נבוכדנצר מחליט אם לשרוף מקדש או לעשות חורבן כזה בירושלים? זה הרי לא ייתכן דבר כזה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. בתמיהה זה, וכי יש מישהו אחר, אבל זה גם באמת כפשוטו, זה גם כפשוטו. מי זה אמר ותהי? השם לא ציווה. בעצם השם לא ציווה שזה יקרה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. הקדוש ברוך הוא לא מחליט אם יהיה טוב או יהיה רע, אבל הרי אין עוד מלבדו. התשובה היא, כפי שהרמב״ם פה אומר, הוא שירמיהו אומר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. הרי יש בחירה לאדם. זאת אומרת, במילים אחרות הנביא אומר, יש לכם טענות? יש למישהו טענות? מי עשה את זה? אתם עשיתם את זה. מצד אחד, שייך שיהיה משהו בלי הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא. אבל אתם בחרתם ברב, הקדוש ברוך הוא גלגל והוא הביא את נבוכדנצר. ודאי. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. וכיוון שכן הוא נמצא זה החוטא, הוא הפסיד עצמו. ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על מה שעשה לנפשו וגמלה רעה. ודאי שראה חורבן כזה, אבל אתה גרמת לזה, אתה צריך לבכות על כך שאתה גרמת לזה. הוא שכתוב אחריו, מיד הנביא ממשיך ואומר לנו, מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו? מה יש לך להתונן? אתה יכול להתונן רק על החטאים שלך, כי אתה גרמת לכל מה שקרה. וחזר ואמר, ואז הפסוק הנוסף שהוא אומר, הועילו רשותנו בידינו, ומדעתנו עשינו כל הרעות. נכון, מה שהיה היה. אנחנו בחרנו ברע, אנחנו עשינו את הדבר הזה. אבל כיוון שבחירה בידינו, יש גם בחירה לחזור בתשובה. לכן ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשעינו, שהרשות עתה בידינו, הוא שכתוב אחריו, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. זאת אומרת, הרמב"ם מסביר לנו את הפסוקים, הוא מקונן, 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 אבל הוא פונה לעם ואומר להם, מי גרם לכל זה? זה לא השם, השם לא ציווה. הקדוש ברוך הוא, התוכנית שלו היא לא הייתה זאת. התוכנית של הקדוש ברוך הוא שיהיה טוב, רק טוב, יהיה מקדש ותהיה שכינה ויהיה נפלא בירושלים. אבל מי גרם לחורבן הזה? הבחירה שלכם. ולכן מה יתונן אדם חי? מה יש לי יתונן? רק על החטאים. אבל מה שהיה היה, מעכשיו אנחנו צריכים להתחיל מחדש. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. הרמב״ם אומר לנו פה מסר שאדם צריך להחדיר את זה לליבו מאוד מאוד. לא לברוח מהאחריות. האחריות היא אחריות שלנו לכל דבר. זו בעצם תשובה מספיקה למה ששאל חובות הלבבות. אמרנו שהוא שאל, טוב השם לכל. הרי הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, ברא עולם שכולו טוב, רק להיטיב, אין שום סיבה אחרת לבריאת העולם, רק להיטיב עם הברואים. נכון שהטבה העיקרית היא לנצח, אבל הכל בתהליך של טוב השם לכל. אם כן, למה כולם מתלוננים? התשובה היא, למה מתלוננים? מפני שאנחנו קלקלנו. מפני שאדם מקלקל, מקלקל באופן אישי לעצמו, מקלקל את הבריאה, וכבר דורות קודמים לפנינו קלקלו. יש לנו עולם מקולקל בגלל ירידת הדורות, בגלל כל הדברים הרעים. ולכן, מה יתונן אדם חי? גבר על חטאיו. אבל אם נשאל, אבל אחרי הכל, הרי טוב השם לכל. בסדר, מה שהיה היה, בחרנו ברע. אבל הרי השם טוב. למה הוא עושה לנו בכל זאת את הרעה הזו? אז הוא, פה כבר התשובה היא פשוטה, ודאי. הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר הוא, כל מה שהוא עושה זה טוב, גם הרע הזה זה טוב באין ברירה. משל למה הדבר דומה? אדם חולה ואומרים לו, אתה חייב ניתוח, לפעמים אפילו ניתוח שהוא יישאר בלי רגל, שיורידו לו את הרגל, אבל, והוא סובל ואיסורים, אבל הוא משלם כסף בשביל זה, הוא רץ לניתוח. למה? זה קשה מאוד. התשובה היא, אבל התכלית היא טובה. ברור שבמצב הנוכחי, אחרי שבחרתם ברע, זה מה שצריך, כי איך תחזרו לדרך הטובה? הרי יש תכלית לעולם, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל בסופו של דבר יהיה לו טוב, קודם כל בעולם הזה, ושנית שהנשמה של האדם שהיא נצחית יהיה לה טוב. מה עושים? נותנים לה סתירה באין ברירה. ודאי, גם זה הטוב, אבל זה טוב באין ברירה, זה טוב כואב, זה טוב קשה. ואת זה אנשים לא יכולים לראות, ודאי, אדם מתלונן כי הוא לא רואה את מה שמעבר לדברים. אבל אם הוא בודק את הדברים כפי שהנביא אומר לנו כאן, כפי שהרמב"ם מביא, מה יתונן אדם חי? תסתכל באופן כללי, אז תראה מי גרם למצבים האלו של אין ברירה לקדוש ברוך הוא להטיב בדרך הקשה. אתה גרמת לעצמך? בעצם הדברים הללו של הרמב״ם זו גמרא מפורשת. פה זה המקור השני כאן, גמרא במסכת ברכות, והמדגים על עמוד ב'. ואמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אומר רש"י, כל הבא לאדם בידי הקדוש ברוך הוא. הדגשה היא, הכל בידי שמיים. אין שום דבר שנעשה לבד. הקדוש ברוך הוא מחליט ומבצע. כל הבא לאדם בידי הקדוש ברוך הוא. אבל מה למשל? כגון ארוך או קצר, יהיה גבוה או יהיה נמוך, עני או עשיר, חכם או שוטה, לבן או שחור, הכל בידי שמיים הוא. אבל צדיק ורשע חוץ מיראת שמיים. צדיק ורשע אינו בא על ידי שמיים. את זו מסר בידו של האדם ונתן לפניו שתי דרכים. והוא יבחר לו יראת שמיים, ובחרת בחיים. אבל שאר הדברים זה בידי שמיים. דרך אגב, פה כתוב ברש"י, וזו גם גמרא במסכת נידה, ששם רש"י אומר, חכם או שוטה זה בידי שמיים. ברמב"ם ראינו שהוא כותב חכם או שחל, זה בחירה בידי האדם. את השאלה הזאת שואלים כבר פה הגאות מימוניות וגם הכסף משנה. תימה, כתוב מפורש בגמרא, שמלאך הממונה על ההיריון, הקדוש ברוך הוא קובע גיבור או חלש, טיפש או חכם. הרי בפירוש משמע שגם דבר זה בידי שמי. איך הרמב״ם אומר חכם או שחל זה בידי אדם? אבל התשובה היא פשוטה, וכך הוא מביא בשם מהרב מרוטנברג, שהיה בבית הסוהר, הוא כותב פה איפה הוא היה: תירץ לי מורי רבינו בפירוש לאחוז בחוכמה או בשכלות, ומה שכתוב שם במסכת נידה היינו לעשות לו לב חכם או טיפש. זאת אומרת, ודאי שלא כל אדם נולד כמו השני, וזו סיבה לא לקנא בשני. כשאדם יודע את היסוד הזה, יש אדם שנולד שהוא מבריק מאוד בכישרונותיו, יש אחד שהוא יש לו זיכרון ממש מופלא, ויש כל מיני תכונות כאלה גם בעניין של חוכמה. אחד יודע להעמיק והוא מיד מצליח להבין את הדבר, ויש אנשים שהתכונה שלהם היא אחרת, אין להם את אותן מעלות שהזכרנו עכשיו. זה כן, אבל מה שהרמב״ם כותב חכם או שחל, הכוונה היא בהתאם לכוחותיך לאחוז בחוכמה או בשכלות. מה זה מועיל שיש לך כישרונות נפלאים אם אתה לא מנצל אותם? אדרבה, תהיה תביעה יותר גדולה כלפיך, או שאתה מנצל את זה לדברים שהם הבל וריק, במקום להתעסק בדברים רוחניים, בתורה, במצוות, בדברים שיש להם ערך. זה מה שמתכוון הרמב״ם, חכם או שחל, כמו שאר הדברים שהוא אמר, כמו רשע או צדיק, רחמן או אכזרי, תכונות נפש כאלה אתה יכול לתקן. עצם הכישרון זה תלוי בקדוש ברוך הוא. זו סיבה שאדם לא יקנה באחר, יגיד למה השני, למה אני לא כמו. התשובה היא כי הוא קיבל תכונות אחרות ואתה קיבלת אחרות, כי זה חלקך בחיים. יש לקדוש ברוך הוא כביכול איזה פאזל ענק שכל אחד צריך להשלים את התמונה. אתה בקטע הזה, פה אתה צריך להשלים את כל התמונה הענקית הזאת של העולם, של תיקון העולם השלם. מה זה משנה מה השני? זה לא משנה שום דבר, ולכן אין פה סתירה. אבל הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יש גמרא בבבא בתרא ששם כתוב יותר ברור, כאילו שהרמב״ם דיבר על הטיפשים שחושבים ככה. הגמרא מדברת על איוב שהיה צדיק גדול, אבל כשהוא נשבר הוא אמר דברים שחכמים, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהם, בסופו של דבר אולי חזר בו. בבבתרא תזיין עמוד א', אמר רבא, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. לפתור את כל העולם, מה זאת אומרת? מביא רשי, מדינו של הקדוש ברוך הוא, לומר אנוסים הם על ידי הקדוש ברוך הוא. אין מה לדון את האדם שברא יצר הרע. ביקש לפתור את כל העולם כולו, אמר לפניו, ריבונו של עולם, בראת השור, פרסותיו סדוקות, בראת החמור, פרסותיו קלוטות. שור הוא כשר לאכילה כי יש לו פרסות קלוטות, כפי שהתורה אומרת, השור פרסות סדוקות, אבל החמור, כיוון שהפרסה שלו היא לא סדוקה, הוא טרף. אבל וכי חמור יכול להפך להיות לשור, להיות כשר, או שור יכול להיות חמור? אין דבר כזה. לכן אני אומר אותו דבר גם ביחס לאדם. נכון, הם שניהם דומים, אבל ברת הצדיק, ברת הרשע, ברת הגן עדן, ברת הגיהנום, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. החלטת שיהיו כאלה ויהיו כאלה, מי מעכב על ידך? למה הוא אמר את זה? כי הוא הרגיש, מה זאת אומרת? יש אדם שהוא לא יכול להיות טוב בשום אופן, כפי שרשי אמר לנו, וגם שוב רשי מדגיש את זה, אנוסים הם, אנוסים, ברת הרשעים על ידי יצרה, לפיכך אין ניצול בידך, כי מי יעכב? אנוסים הם החוטאים. אדם שנתת לו תכונות נפש רעות, או שעוד כל מיני סיבות, או גם סביבה שהוא נולד בה, עם משפחה שהוא נולד בה, חברים שהוא חי איתם, דור שהוא חי במצבים קשים, כל מיני דברים, כל מיני סיבות. אז מה יש לך טענות לאדם? לאחד נתת אפשרויות ולשני לא, מי מעכב על ידך? מה התשובה הזו? אז זו באמת שאלה גדולה, זו שאלה גדולה מאוד. מה יהדרו לי, אומרת הגמרא, מה ענו לו חבריו של איוב? מה הם ענו לו? הם השיבו לו, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורת תבלין. הם מסכימים איתו בחלקית. ודאי שאדם לא דומה לאדם, ודאי שיש לאדם ניסיונות לאין סוף, אבל זה לא נכון שאי אפשר להתמודד. יש לנו אפשרות להתמודד, ועל ידי מה? על ידי תורה. על ידי תורה, היינו לימוד התורה וקיום התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות איך להתמודד בחיים. אם אנחנו נלך בדרך שהתורה קבעה לנו, אפשר להתמודד. והסיבה היא, למה באמת? איך אדם יכול? הרי יש לו תכונות נפש. מי הוא הנלחם בתכונות עם זה, אם הוא עצמו הוא כזה? התשובה היא, כי אנחנו יודעים, כי האדם הוא מורכב משני דברים. החומר יש לו את כל אותן תכונות. הנשמה של האדם זו נשמה, חלק לא קמי מעל. ואם האדם הוא, אם הנשמה שלו, הנשמה יכולה לפעול על ידי קיום התורה, תורה ומצוות, על ידי זה הוא יכול להכניע את הטבעים שלו. ודאי שאחד לא דומה לשני, ודאי, וגם לפומצר אגרה, ואחד לא יגיע למה שהשני מגיע. כל אחד יש לו עולם משלו, והוא צריך לבנות את עצמו. ויכול להיות אדם שהוא, מבחינת ההסתכלות הכללית, הוא נמוך הרבה יותר מחברו, והאמת הוא שהוא הרבה יותר גבוה מחברו. כי הוא התחיל בנקודת מוצא נמוכה, והשני בנקודת מוצא הרבה יותר גבוהה. לכן לא שייך להשוות בין אחד לשני. כל אחד עולם מלא. אבל אדם לגבי עצמו צריך לדעת, יש אפשרות להתמודד. ורש"י מביא, בראתי לו תורת תבלין, כדי אמר באלמה, כפי שהגמרא בקידושין אומרת, אם פגע בך מנובל זה, משכהו לבית המדרש. אם כך, למה נוסעים לנו שהרי יכולים להציל את עצמם? אם כן, בעצם איוב כבר מדבר על הנושא הזה. יש בחירה ואתה יכול להתמודד למרות כל הדברים. ואל תסלק מעצמך את האחריות ולומר, אני כזה, היום זה די במודה לומר, קבלו אותי כמו שאני, אני כזה, כך נולדתי. והתורה אומרת לנו, זה לא נכון, אתה נכון שנולדת כך, אבל אתה יש לך בחירה. וזה מה שהרמב״ם פה מדגיש לנו, שיש בחירה, שאם לא כן, אין תורה ואין מצוות. ממאירי בחיבור התשובה, גם כן הוא דן בזה הרבה מלשון הרמב״ם, הרבה, והוא כותב פה בפנים, הוא כותב כך, ורבותינו, כן, זה פה מודפס מצולם כאן, ורבותינו זל אמרו על זה. מה זה על זה? כלומר, רצוני לומר על להיות בחירת האדם במעשיו. הכל צפוי והרשות נתונה. הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, אבל הוא לא מכריח אותך. הכל צפוי, רצה באומרו הכל צפוי, שהכל ידוע אצלו יתברך. אבל לא שידיעתו תבטל מזה האיש טבע האפשר. לא, אל תחשוב שהוא יודע וממילא אין לך בחירה. אבל הרשות נתונה לו בכל מעשיו, והוא אומרו והרשות נתונה. וכוונה היא כאומרם הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שהדברים שבהם תלויה יראת שמיים, בחירת עשייתה מביד האדם. ישנה פה שאלה שהמאירי בא להדגיש אותה. אמרנו שיש בחירה לאדם, אבל מה זה? זה באמת רק בנושאים של יראת שמיים? אם לאכול את הדבר איסור או לא? או אם ללמוד או להתבטל? או לעבור עבירה או לא לעבור עבירה? או שמעבר לזה? אם אדם הוא רוצה לשבת או לעמוד, זה לא תלוי בבחירה שלו, זה הקדוש ברוך הוא מוביל אותו. הרי כתוב פה הכל בידי שמיים. אומר המאירי שהכוונה היא זאת, מה שכתוב הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הכוונה היא שהדברים שבהם תלויה יראת שמיים, בחירת עשייתם מביד האדם. אבל הדברים הטבעיים שאין העזרות תלויות בהם, אין בחירת עניינם בידו. זה בינתיים על מצוות. אבל אחר כך הוא כותב, מביא את המשנה, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. זה הכל על כוחך. אדם נראה אחר כך מה יהיה, הוא מחליט להמית את עצמו. אבל זה לא דברים שיש לו בחירה בהם. אבל לא נאמר על כוחך אתה יושב או עומד או מתנוע, שכל אלו הם בדומיהם תלויים בבחירתו מבלי הכרח. והוא שפרט ואמר חוץ מיראת שמיים, כלומר חוץ מן הדברים שיראת שמיים תלויה בהם, רצונו לומר הדברים אשר עליהם ניסוב עניין המצוות והעבירות. בחירה, כשיש לאדם בחירה, על זה נאמר העניין של, זה הפירוש במסגרת של יראת שמיים. האדם מחליט דברים שיכול להחליט, אבל לא דברים שהם בטבעו, כמו שהוא ממשיך אחר כך, וירצו באומרם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שהעניינים הטבעיים אינם בבחירת האדם. ויותו ארוך או קצר, לבן או שחור, מונח על זה התבנית הנאה, או על זה התבנית המכוער, הוא יפה, יפה תואר או מכוער, שלם בתבנית צורתו או חסר, הוא בעל מום או לא, ודומיהם בכל ענייני העולם, כי זה דברים שלא טעים, לא שייכים לבחירת האדם, זה גם לא משנה לגבי הנצח, מה זה משנה אם הוא היה יפה או לא, או שהוא היה כך או כך, אבל תנועת בני האדם ומנוחותיהם, ודיבורם ומחשבתם ופעולותיהם, כולם בידם נתלו אם לעשותם, אם להימנע מהם. הבחירה של האדם זה לא רק בחלק של עבירה או מצווה, זה מרחב גדול מאוד שאדם יכול להחליט הרבה הרבה דברים שהם במסגרת של הבחירה שלו, לא רק חטא, אלא הרבה הרבה דברים שהם במסגרת הזאת. כמובן שכשאנחנו מדברים על פגיעה בשני, זה נושא בפני עצמו שלא נדבר עליו. ודאי שאדם לא יכול להחליט לפגוע בשני אם השני לא נגזר עליו הדבר, אבל מבחינת עצמו הוא יכול להחליט במרחב גדול מאוד. יש עוד גמרא ששם אנחנו רואים גם את המרחב הזה, הגמרא בבבת רקוף ממדלת עמוד ב', שם כתוב כך, אמר רבי חנינה, הכל, זה פה בצילום אחרי חיבור התשובה, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים, שנאמר צינים פחים בדרך היקש שומר נפשו ירחק מהם. מה זה צינים פחים? מסביר רש"י, הגמרא השתמשה בביטוי שכתוב בפסוק, צינים פחים בדרך היקש, הכוונה היא צינה וקור, פח, מוקש, זה בדרך היקש, כי בידו הדבר תלוי להישמר מן הצינה. יש מוקש, אל תלך למוקש, יש קור, תתלבש, תלבש סוודר וכן הלאה. פה כבר כתוב דברים שזה לא שייך לעבירה או למצווה, צינים פחים בדרך היקש. התוספות פה אומרים הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים, פירוש מה זה הכל בידי שמיים? על החלק הזה, לא על החוץ. הכל בידי שמיים, אומרים התוספות, פירוש אריה וגבנה הבאים על האדם. אם באו גנבים לגנוב אצלו, אז איך הם גנבו אצלו? זה בידי שמיים. הגנבים בחרו בחירה של עצמם, זה נושא אחר. באו אליו גנבים כי הקדוש ברוך הוא החליט שיגנבו אצלו. בא ארי, התנפל עליו, זה בידי שמיים. זה הכל נגזר בידי שמיים. אבל צינים פחים מזה לא נגזר עליו, כלומר יכול לשמור. אז זה לא רק המסגרת הזאת של הצטננות וכדומה. אומרים התוספות, ודאי אם רוצה לאבד עצמו באש ובנהר, יכול לאבד עצמו אף על פי שלא נגזר כלום. אדם יכול להמית את עצמו, אדם יכול לזרוק את עצמו לנהר או לאש ולא נגזר עליו בכלל. ולא דם מלאה דאמר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ואתה מהירה במידות של אדם, מה יהיה גיבור או חלש, עשיר או עני, ארוך או קצר, חכם או טיפש, אבל הכה מהירה במאורעות הבאות על האדם. פה התוספות אומרים לנו, אדם יכול להחליט ביחס לעצמו גם דברים גדולים שאי אפשר לחזור מהם, הוא החליט לאבד את עצמו לדעת. מה זה בידי שמיים? זה לא בידי שמיים. גם פה יש להדגיש, זה כן ולא. ביחס למשפחה שלו למשל, ודאי שאצלם זה בידי שמיים. קרה אסון שמישהו במשפחה המית את עצמו, מה הם אשמים? עליהם נגזר מן השמיים הצער הגדול הזה, אחרת זה לא היה קורה, כי משפט השם הוא כל כך, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, או כל אמונה ואין עוול, כך מסבירים את הפסוקים הללו. מה זה אין עוול? הקדוש ברוך הוא לא עושה עוולות? מה זה? זה שבח כל כך גדול, כל אדם טוב לא עושה עוולות. אין עוול הכוונה שאם על אשתו של האדם לא נגזר צער, או לא נגזר שתהיינה לה בעיות של פרנסה, אז בעלה לא יקחו אותו לבית הסוהר, כי מה יהיה? היא צריכה פרנסה. בדיני שמיים אנחנו מדברים, וכן כל דבר הכל מדוד, שסביב כל אחד יש לו את חלקו. ולכן, אבל מבחינת האדם לעצמו, הוא יכול לעשות לעצמו את הדברים האלו. עד כדי כך אומרים לנו כאן התוספות. אדם יכול להמית את עצמו, זה ביחס לעצמו, כפי שאמרנו. בבית אלוקים של המבית, זה גם פה מצולם, הוא אומר כך, פה מביא עוד איזה פרט. קודם דיברנו על ייסורים שירמיהו הנביא אמר, נכון, האדם מביא על עצמו את האדם חטא, והוא גרם לעצמו שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו כדי שהוא יחזור לדרך הטוב. אבל פה הוא מביא עוד דבר, אומנם האיסורים הבאים על האדם לחפרת אבון, יש איסורים שבאים על האדם, לא, לא פה זה, בעמוד השני זה מודפס, מוצולם בצד שמאל. ולפעמים באים לאדם ייסורים, אדם יש לו ייסורים, הקדוש ברוך הוא מייסר אותו על חטאים, וקודם הוא מדבר על כך שזה כדי שיחזור לדרך הטובה. לפעמים באים ייסורים לאדם בסיבת רוע הנהגתו וסיכלותו. למה אדם יש לו ייסורים? כי הוא גרם לעצמו את הייסורים. קודם דיברנו שהוא חטב על ידי ככה שמביא עליו איסורים, אבל פה אדם את האיסורים עצמם מביא על עצמו, ואינם כאיסורים שהם לכפרת אבון, מצד כי ברוע בחירתו הביאם עליו. למשל, כמי שלא נזר במאכלו ומשקב ומלבושו ובעל ידי חולי, זה בעצם מרומז פה הצינים פחים. אדם הוא בחר בזה שהוא לא נזר באוכל, הוא נזוק. וכן מי שלא נזר בלשונו ומעשיו, איזה דוגמה מן החיים, הוא אומר, אדם נמצא בחברה והוא מעצבן את כולם, הוא לא נזהר בלשונו, הוא לא מתכוון שהוא מדבר לשון הרע, הוא מעצבן את האנשים מסביבו, מה מחליטים? נותנים לו מכות, והיה סיבה שיקו אותו בני אדם, יישרו אותו, התנפנו עליו, נתנו לו מכות. אז הוא יגיד, מן השמיים נגזר עליי, מן השמיים, מה נגזר עליך מן השמיים? מגיע לך, עשית את זה וקיבלת מכות, כי אתה הבאת את המכות עליך. וכיוצא באילו האיסורים הבאים על האדם ברוע הנהגתו, זה יכול להיות כל מיני דברים. אדם הוא נוהג בצורה פראית וכדומה, וקרה לו משהו, רחמנא ליצלן, כל דבר, אם לאחרים קורה זה דין שמיים, אבל מה שקורה לעצמו אתה לא נזהרת. אדם הלך למקום סכנה וקרה לו משהו, אדם הלך להתרחץ במקום שאין מציל והוא טבע, רחמנא ליצלן, אי אפשר כל דבר לומר הכל בדין שמיים, כי זה לא נכון. אדם מביא על עצמו את הדברים, הוא חושב שבאים אליו מהכל יתברך על אבונותיו, והוא מחפש לפי דעתו ואינו רואה אבון שיבוא לו בסיבתו איסורים אלו. אדם עוד אפילו חושב, זה לא מגיע לי, זה לא מגיע לי, אני לא מכיר עבירה שמגיע לי כזה דבר, ונתרעם על הכל יתברך. וכמו שאמר הכתוב במשלי, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אדם כועס על הקדוש ברוך הוא, אבל התשובה היא, מי עשה לך את זה? אתה בעצמך עשית, איוולת אדם תסלף דרכו, הוא עשה לעצמו את זה. וכן אמר הכתוב, צינים פחים מדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם. זאת אומרת, בסוף הוא אומר, בסוף הקטע, נראה כי הרעות הבאות על האדם לרוע בחירתו ולסיבתו בעיקשותו אינם נחשבות לו לכפרת אבון. אדם שמתייסר כי הוא גרם לעצמו את זה, זה אפילו לא כפרת אבון, כיוון שהוא ראוי שירחק מאותן הסיבות, לא היה צריך להביא את זה עליו. כמו שכתוב, שומר נפשו ירחק מהם. אחר כך הוא אומר, אבל אם כל זה, אם האדם תופס את עצמו, זה באמצע הקטע, הוא כותב באמצע שם, וגם בדברי האיסורים, באמצע הקטע, וגם דברי האיסורים הבאים על האדם ברוע הנהגתו, במאכלו, בדיברו ומעשיו עם הבריאות, אבל אם הוא פתאום תפס את עצמו ואומר, רגע, אני עשיתי את זה לעצמי, הוא מתחרט, אז עכשיו בעצם זה שוב מה שהיה היה, עכשיו אבל הוא מתחרט, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו, אז זה יכול להיחשב לו כאיסורי כפרה, כי בעצם הוא מתחרט, הוא לא על השם יזעף ליבו. ולכן אחר שכבר באו אליו יסורים, הוא מצדיק עליו את הדין, אז נראה לו, הוא אומר, שבכל זאת גם הם מחפרים ממנו קצת חטאותיו, כיוון שאינו מתרעם עליהם, אלא אדרבה, הוא מקבל אותם כדין שמיים בסופו של דבר. זאת אומרת, שאנחנו רואים מכאן דבר גדול, דבר חשוב מאוד. אדם לא יכול לומר הכל בידי שמיים. זו טעות גמורה לומר על הרבה מקרים שקורים בחיים שלנו. אדם שגרם לעצמו שהכל בידי שמיים. הוא גורם לעצמו הרבה הרבה דברים. ובעקבות בעקבות מה שהוא גרם, הוא גרם לעצמו. ולפעמים העונשים באים מן הקדוש ברוך הוא, וזה גם בעקבות החטאים, כמו שהרמב״ם אמר לנו, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. האדם יש לו בחירה, וזה היחיד מכל הברואים, כפי שהרמב״ם מתאר את זה, לא המלאכים ולא כל הברואים, אין לאף אחד בחירה, היחידי זה האדם שיש לו בחירה. הוא צריך לבחור בטוב ובחרתה בחיים. אבל יש בחירה ויש בחירה. כל רגע יש לאדם בחירה, כל זמן אם הוא לא ישן והדעת שלו היא עובדת, השכל עובד, יש לו בחירה. אבל יש בחירה פרטית. אדם חושב אם עכשיו ללמוד או להתבטל, לדבר לשון הרע או לא לדבר, לעשות מעשה טוב או מעשה רע. אבל יש בחירה כללית, בחירה שאדם הוא, שזה משהו הרבה הרבה יותר רציני מאשר הפרטים הקטנים. למשל, אדם מחליט החלטה גורלית ללכת ללמוד בישיבה או ללכת לדרכים אחרות וכדומה, באיזו סביבה לגור, איפה לבנות את, איפה לחיות, במקום ששם כולו מלא ניסיונות או במקום שיש שם ציבור ששומרי מצוות וכדומה. זה משהו הרבה יותר גדול מאשר הפרטים האחרים. אבל יש בחירה שהיא גם מעבר לדבר הזה, זו בחירה על כל הקופה כולה, וזה בעצם מהותו של האדם באופן כללי. ופה מצולם הספורנו בראשית, יש שם עריכות גדולה, לא רק בפסוק הזה, אבל אנחנו כבר לא נספיק אפילו את מה שכאן כתוב. כתוב שם בפסוק שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. מהו הביטוי בצלם אלוקים? אומר לנו הספורנו כאן, הוא מסביר שהמילה אלוקים זה משהו רוחני, זה לא רק מתייחס לקדוש ברוך הוא. מלאכים נקראים כך, מלאכיו, כל דבר שהוא נצחי בעצם, שהוא לא שייך לגוף, קוראים לו אלוקים. מצד שני, האדם, הוא אומר, הוא לא ברוא אותו אלוקים, הוא לא מלאכי, אבל הוא נברא צלם אלוקים. צלם זה בעצם, זה הוא לא אומר פה מפורש, אבל צלם זה בעצם ביטוי של חושך, חושך וצלמוות. האדם הוא יכול להיות חושך גמור, הוא יכול להיות מלאכי, יכול להיות מלאך. למה? כי הוא הרכבה של נשמה וגוף, ולכן מבחינת הבכוח הוא יותר ממלאכים. הוא יכול להגיע לשיא השיאים. קודם כל, חיי האדם הוא נברא בצורה כזאת, הרי השם טוב, השם לכל, המטרה היא שהוא יחיה לנצח, לא הגוף שלו אבל הנשמה שלו. ואחר כך חיית אמיתים, מה שבדיוק זה לא כרגע הנושא שלנו, אבל האדם הוא נצחי. אם הוא מיישם את הדברים שהוא יכול לקנות את המעלה הזאת, אז הוא נשאר נצחי. אבל אם לאו, אז הוא, כפי שהוא אומר, מכל אלו התברר שנבדל מחומר בלי ספק, כי אמנם הפך כל אלו יקרה לכוחות הגוף. מכל מקום, קודם שהתבונן האדם ביותו אז משולן מכל שלמות, לא יקרה אלוקים, אבל יקרה צלם אלוקים בלבד, עד שיקנה שלמות, כי אז יהיה עצם שכלי, ומזה יתחייב שיהיה נצחי וקיים גם אחרי מיטת הגוף. וביות בבחירת האדם לקנות זה השלמות בהשתדלותו, אז אם ימנע מזה, יישאר משולן מכל שלמות, ויעלה בתוהו ויובד. כאומרו, כך הוא מסיים, אדם ביקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. הפסוק אומר, כפי שהספורנו מסביר, אדם ביקר, אדם הוא יקר, יכול להגיע לדרגות עצמות, אבל אם הוא לא יבין, אם הוא לא עובד על כך, נמשל כבהמות נדמו, הוא ממש בהמה. ואת כל אלה הורה כן יתברך בשתי מידות, או בשני מילים בעצם, בשתי מילים, באומרו בצלם אלוקים. זה האדם. האדם, אתה יכול להיות אלוקים, אתה יכול להגיע לנצח, ואתה יכול להישאר כלום, אפס, יובד בתוהו. אסורנו אומר גם על הפסוק, ויהי אדם לנפש חיה. הוא אומר שאדם נברא חיה בלבד בלתי מדברת. התרכובת של האדם זה הוא חיה, ויפח באפיו נשמת חיים. תרכובת כזאת, אתה רוצה, תישאר חיה, ואז תובד בתוהו. אתה רוצה, אתה שייך לעולם הנצח. הבחירה, גם המאירי בקטע הוא ששם, הוא אומר, מה יתונן אדם חי? הוא כותב, למה כתוב אדם חי? הוא אומר שבעצם האדם, לפעמים הוא הופך, הוא רק, שמו מתאים לקרוא לו חי, הוא כמו כל בעלי החיים. אם הוא לא רומם את עצמו להיות אדם שונה מבעלי החיים, אם הוא לא איבד את עצמו, כפי שאומר פה אספורנו, אז הוא חי כמו כל בעלי החיים. הבחירה של האדם היא בעצם על כל הקופה. האם הוא רוצה לחיות 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה, וזהו? החיים שלו זה עולם הזה, או שהוא בוחר בחיי נצח. או שהוא רוצה לחיות חיי נצח. חיי נצח זה משהו אחר לגמרי. וזו הבחירה של האדם. אתה רוצה, אתה נצחי, ואתה יכול להיות נצחי. אתה רוצה, אז אתה בחרת בעולם הזה. אבל יש להדגיש שזה לא נכון לומר שהבחירה היא אם אתה בוחר עולם הזה או בוחר עולם הבא. האמת היא שאו שאתה בוחר בשני העולמות, או שאתה בוחר בכלום. כפי שפה משמע בספורנו. כתוב בקהלת, קהלת, החכם מכל אדם, העשיר הגדול, המלך, והוא הכל הבל, 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 כל מתחילה עד הסוף. אם אתה מסכם שם את כל הדברים, הכל זה הבל. הכסף וזהב, והבתים, והשדות, והתזמורות, והשרים, והשרות, הכל הבל, הבל, הבל. כל העולם כלום, אפס. נשאלת השאלה, מה הפירוש, איך קהלת מעיז להגיד דבר כזה? הקדוש ברוך הוא אמר לנו, ביר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. העולם הוא טוב, טוב מאוד. והקדוש ברוך הוא טוב, טוב השם לכל. מה הפירוש הבל? איך אתה יכול להגיד שהכל הבל? הכל זה כל כך נפלא, עולם מלא, שיש כאן שפע של טוב בכל מיני פרטים. פתאום הכל הבל. התשובה היא פשוטה מאוד. ונדמה לי שאומרים את זה בשם הגר"א. אולי הגר"א אומר על פסוק אחר, אבל זה אותו רעיון. הבל זה בעצם אפס. אפס זה כלום. שני אפסים זה כלום. שלושה אפסים זה כלום. עשרה זה כלום. שום דבר. אבל ברגע שאתה שם מספר אחד לפני האפס, מאפס אחד יש לך עשר, משני אפסים יש לך מאה, משלושה יש לך אלף, משישה יש לך מיליון, מתשעה יש לך מיליארד, פתאום הכל נהיה שווה, כל האפסים. זה מה שאומר לנו שלמה המלך. הכל הבל, סוף דבר הכל ישמע את אלוקים מירא ואת מצוותיו שמור. המספר האחד, אם הוא קיים, פתאום הכל נהיה דברים בעלי ערך עצום. ודאי שכל העולם הזה הוא שווה, הוא נפלא, הוא עצום, הוא טוב מאוד. ואדם צריך את כל הדברים, הוא צריך את כל פרטי הפרטים. הרמב״ם פה בהלכות תשובה מדבר על כך. אם חלילה אתה לא בריא, איך תוכל לעבוד את השם? אם אין לך פרנסה, איך תוכל לעבוד את השם? אבל הכל זה במסגרת של האחד. אתה בוחר לך בחיים של נצח, חיים של עולם רוחני, חיים של תורה ומצוות, שזה מביא אותך לנצח. אתה צריך את כל הפרטי פרטים של העולם הזה כדי שתוכל לבנות לך את זה. והרמב"ם עצמו אומר כאן, בהמשך הפרקים שלו, אומר, נמצא שמי שבוחר לו את זה, הוא זוכה בשני העולמות. הוא בחר לו בעולם הנצח, אבל כדי שיהיה לו את כל זה, נותן לו הקדוש ברוך הוא אפשרויות שיהיה לו את כל הטובה הגדולה. ואם לאו, אם הוא בחר בעולם הקטן הזה בלבד, וזו כל המטרה שלו של החיים, ואין לו מעבר לזה כלום, אז גם החיים בעולם הזה אין להם שום ערך. קודם כל מפאת הקוצר שלהם, מה זה בסך הכל, אם יש נותנו באים 70 שנה, ואם גבורות 80 שנה, משה רבינו אומר לנו שם בפרק, כמה החיים הם כלום. אם אתה מסתכל על החיים בצורה כזאת, הם באמת כלום. אם אתה מסתכל עליהם על נצח, עם האחד, אז כל ההבלים שאמר לנו שלמה, הם פתאום הופכים להיות זרים נפלאים. גם כשאנחנו אומרים בנתני תוקף, שאדם יסודו מאפר וסופו מאפר וכו' וכו', בעצם זה לא מדויק. אדם יסודו מאפר, ויפח באפר נשמת חיים. אדם סופו לאפר, מה סופו לאפר? הוא הולך לעולם הנצח, הוא נצחי. אלא שוב, אם אתה מביט על החיים בצורה כזאת, בלי תשובה, בלי תפילה, בלי קשר לקדוש ברוך הוא, באמת זה שום דבר. אבל ברגע שאתה מחובר לאחד, לקדוש ברוך הוא, אז החיים הם לגמרי דבר אחר. אז לא יסודו מאפר ולא סופו לאפר. הבחירה שלנו, ובעיקר בימים נפלאים כאלה שיש אורות כל כך גדולים וכל אדם מתרומם וכל אדם מרגיש את החלק הרוחני שבו, את הנשמה שבו, את הקרבת אלוקים שבו, זה בעצם יסוד היסודות, לבחור בנצח, לא להסתפק בחיים של 70 שנה, לא להסתפק בזה, לבחור בנצח. אדם שבוחר בחיים של נצח, הוא, את אותו עולם הזה הוא יכול, הוא צריך לפעול בכל מיני דברים, אבל ההסתכלות שלו היא כל כך אחרת. אין לו, קל לו יותר אם הוא רוצה, ודאי שכל החיים צריכים להתמודד, אבל קל לו יותר להיפטר מקנאה לשני יש ועוד דברים. זה לא שאיפת חייו, משהו יותר, משהו יותר כבוד, משהו יותר תאוות. יש לו בכלל עולם אחר, הוא רוצה כבוד, אבל כבוד מסוג אחר. כבוד, אין כבוד אלא תורה, כפי שהמשנה אומרת לנו באבות. להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה את הדבקות, הוא רוצה את הסיפוק הנפלאי, הנפלא שיש מעולם רוחני. ודאי, אבל זה לגמרי, לגמרי עולם אחר. זה מה שהרמב״ם פה אמר לנו, והרמב״ם כתב את זה בהלכות תשובה, מפני שזה הבסיס של הכל. אדם צריך להרגיש, באתי משם, ואיפך ואפיו נשמת חיים, באתי מעולם הנצח, ואני שב לעולם הנצח, לא שאחרי מותי אני שב לשם. תשובה זה פירושה, לשוב לעולם הנצח, לשוב לרצות לחיות בעולם הזה חיים של נצח. חיים של נצח פירושו של דבר, טוב בעולם הזה, וגם טוב לנצח. ואז מרגישים יותר את טוב השם לכל. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שתהיה לנו גמר חתימה טובה, ונזכה אנו וכל עם ישראל הקרובים והרחוקים, שיקוים לנו אור חדש על ציון תאיר במהרה בימינו, אמן ואמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.